טוב, אנחנו היום, אנחנו השבוע, ונתחיל היום, נעסוק בסוגיה האחרונה שלנו, שהיא האמת שהיא סוגיה גדולה. עסקנו בה גם מצדדים אחרים. כשעסקנו בסוגיית ארץ ישראל, עסקנו בנקודה הזאת. אבל אנחנו ניגע השבוע בכמה אולי נקודות יסוד, נקודות עקרוניות, שקשורות לנושא של חיים של תורה. כלומר, אחרי שלמדנו מהי התורה מצד עצמה, ואחרי שלמדנו כיצד התורה מתגלה בחיי האדם, האדם ביחס לתורה, וראינו שהיחס שבין האדם לתורה נוצר על ידי עמל ולימוד וכו', כל זה צריך להביא את האדם למצב של חיים של תורה. ולכן קראנו כאן לנושא האחרון שלנו, חיי תורה. איך אדם מגיע מתוך עמל תורה ולימוד תורה להיות במצב שהוא חי תורה, שהתורה חיה בקרבו. אז הנושא הזה, כמו שאמרנו, הוא נושא גדול. אנחנו ננסה לגעת בכמה עקרונות בנושא הזה. דף מספר 30, הדף שלפנינו, ניגע יותר בדברים העקרוניים. דף 31, שמי שרוצה ייקח אחר כך, עוסק יותר בהופעה המעשית של, של העקרונות שאנחנו נראה כאן. טוב, אז בואו נתחיל אולי בדוגמה, או במקור, שהזכרנו אותו במוסר אביך, פרק ב', פסקה ב', כאן בעצם יש את המטרה, אם אפשר לומר, את האידיאל, לאן צריכים להגיע, אחרי זה נראה איך זה מתפרט במציאות. אז בואו נתחיל. הגמרא אומרת שהשלושת המילים המופיעות בפסוק, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך, זה משך הפסוק, אז שלושת המילים הראשונות בפסוק, בכל דרכיך דאהו, אומרת הגמרא, זו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. כלומר, הפרשה הזאת היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בפרשה הזאת. כלומר, אפשר לומר, העקרונות של התורה, הגוף של התורה, הבשר של התורה, תלוי בה. אז הרב כאן מברר מדוע, מה המשמעות של המשפט הזה. בכל דרכיך דאהו, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו, וכוונה רצויה באמונת הלב, באותם העניינים של תפילתו, ולא יבקש את הידיעה בשעה בעניינים אחרים. כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, הקדוש ברוך הוא כביכול שורם מצידו בזו העבודה דווקא. הוא בא אמצענה ולא במקום אחר. וכשהוא עוסק בתורה, ידע את הקדוש ברוך הוא, ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא ביותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו ולזכור ולשנן נתב. ובזה הוא יודע אותו יתברך בתורתו ולא באופן אחר. כי בשעה הזו הוא מתגלה בעבודה זו. וכן ביותו עשו בגמילות חסדים להטיב לחברו, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא רק בהעמקת עצה, איך להטיב לו טובה גדולה, אגונה וקיימת. וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. על כן, סיכום, כל מה שעושה, יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו, ויבקש בהם את שמו יתברך, כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו, לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות, בכל צדדי השלמות, ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. אם כן, והבית של בכל דרכיך דאהו, מה זה בכל? והבית הוא בית הבתוך. כלומר, בתוך כל. שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקדוש ברוך הוא. על כן הוא פרשה קטנה. הגמרא אומרת, כמו שאמרנו, זו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. מה זאת אומרת פרשה קטנה? פרשה קטנה אין הכוונה רק שמדובר על שלוש מילים, אלא פרשה קטנה במהות שלה כפי שאנחנו רואים פה. על כן הוא פרשה קטנה שאין הציווי בה גדלות והרחבה של חוכמות ומחשבות. אדרבה, הפוך. צמצום בדבר זה שהוא עסוק לבדו. ומכל מקום, כל גופי תורה תלויים בה. כי בזה יעשה הכל כשורה, ומזה ימצא או ימצא כבודו של הקדוש ברוך הוא בתכלית. ורמזו חכמינו זכרונה לברכה בדבריהם, זמן תפילה לחוד, וזמן תורה לחוד, ואבן. עוד נקודה, כשאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לסמוך בחלקו. ולא ירדוף אז אחר דבר אחר, כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט זה. טוב, בואו נתחיל את הפסקה הזאת לאט לאט, וננסה טיפה להעמיק אותה ממקורות אחרים. בכל דרך אחד היו, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. אין ספק שהרבה פעמים אנחנו מחלקים את החיים לחול ולקודש. כלומר, אנחנו מחלקים את החיים להופעת חיים שאנחנו קוראים לחול. קרי, אדם מטפל בצורכי העולם הזה, בצרכיו הפרטיים וכו'. וב' יש צדדים בחיים שבהם אנחנו עוסקים בקודש. עצם החלוקה הזאת היא טעות. אלא בכל דרכיך דעהו. כלומר, כל מה שאדם עושה, כל דרך שאדם הולך, כל מקום נקרא לזה כמשל שאדם דורך, כל זה, זה אפשרות, זה כלי, זה ביטוי לדעת את השם. לדעת את השם, כלומר, להשכיל אותו בשכלנו, ולדעת מלשון חיבור כמובן, להתחבר אליו דרך המעשה הזה, הספציפי שאותו אנחנו עושים. לכן, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. הטעות המרכזית שלנו הרבה פעמים, שאנחנו חושבים שלחיות תורה, זה לנטרל את חיי החול ממה שאנחנו קוראים לו קודש, ואז אנחנו חיים חיי קדושה וטהרה, וכל משהו כביכול חול, שם אלוהים לא נמצא. ולכן אנחנו כל הזמן מרגישים איזשהו בדיעבד במציאות הזאת של החול. כי שם הקדוש ברוך הוא לא נמצא. ניתן דוגמה פשוטה, דוגמה שטותית, אבל אולי נכונה. למשל, יש מצווה גדולה לענג את השבת. יש מצווה גדולה לסעוד סעודה בשבת. טוב, תשאל אדם, תגיד, מה העיקר בסעודה? הוא יגיד לך, דברי התורה והשירה. טוב, טעות א', נכון שדברי תורה והשירה זה חשוב מאוד, אבל גם הסעודה עצמה היא חלק מהסעודה. הסעודה קריאה, אכילה הפיזית, הגשמית. טוב, הלאה. אדם שמבשל לכבוד שבת, תשאל אותו, תגיד לי, מה בשמת המבשל? מה המטרה? סעודת שבת. מה המטרה בסעודת שבת? דברי תורה והשירה. הנה, טעות ב'. גם ההכנה של הסעודה במטבח, גם היא חלק מהדרכים שכרגע אתה מגלה בהם את השם. נלך שלב אחד אחורה. האדם עומד בתור, בסופר, שעתיים עם העגלה. מתעצבן, מקטר, וכו'. נגיד לו, למה אתה עומד כאן בתור? כדי שיהיה למה לבשל שבת, כדי שנוכל לשבת, בשבת, כדי שנוכל בסוף לשיר ולהגיד דברי תורה. מה פתאום? טעות. העמידה שלך עכשיו בתור, זה חלק מסעודת השבת, זה חלק מהמצווה של סעודת השבת. אספר סיפור. פעם אחת זכינו להתארח אצלנו הרב צוקרמן בבית, בסעודת שבת. בסוף הסעודה, אמרתי, אולי הרב יגיד לנו, יגיד איזה דבר תורה. הייתי אז אברך צעיר. אז הוא נזף בי ואמר, וכל מה שהיה פה בסעודה זה לא דברי תורה. הכל זה דברי תורה. על מה דיברנו? שיחת תלמיד חכם צריכה לימוד. אז לא אמרנו עכשיו שלא צריך להגיד דברי תורה, שלא צריך לשיר. אבל צריך להשתחרר מהתפיסה הקטנה, הקטנונית, שאנחנו מחלקים את החיים לקודש ולחול, ולכן מה שהוא ברור לנו שהוא קודש, הוא קודש, ומה שלא ברור לנו שהוא קודש, הוא נתפס כחול, ולכן היות הוא נתפס אצלנו כחול, אנחנו רוצים להתחמק ממנו. ואנחנו רואים בו דבר של בדיעבד, דבר מאוס, מזולזל. זה מה שכאן הרב כותב בכותרת הכללית. צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. מי זה הוא? הקדוש ברוך הוא. ומי זה הוא? האדם. הקדוש ברוך הוא מתנהג בכל הדרכים. ואני, אם אפשר לומר, האדם כהופעת השם, גם הוא מתנהג בכל הדרכים. זה לא שהקדוש ברוך הוא כביכול ברא לו איזשהו משכן, ושם הוא נמצא. ומחוץ למשכן אין אלוהים. לא, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. המטרה של המשכן זה שעם ישראל יבוא פעם או שלוש פעמים בשנה, יעלה לרגל למקדש, יראה, צריך ללמוד איך זה קורה, אבל נקבל את זה כנתון, יראה את החיים האמיתיים במקדש, ויקח אותם אל קרבו, וכשהוא יצא מן המקדש, הוא ימשיך להיות בית מקדש מהלך. זה לא ששם הקודש והוא נמצא בחול, אז הוא ילך שלוש פעמים בשנה לפגוש את הקודש, ואחר כך חוזר לחול שלו. לא, הקודש הוא יפגוש שם, ברמת המעבדה, הוא יגיע אליו אחר כך פנימה, אל ליבו, מחשבתו, מוחו, התנהגותו, ואז מלא הוא יהיה מקדש. ועשו לי מקדש, אבל בשביל מה? שהמקדש הזה יהיה בך, ושכנתי בתוכה. לכן, כשהוא צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם, שהוא מתנהג בהם, הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתנהג בהם, והקדוש ברוך הוא מתנהג בכל הדרכים, ולכן כשהוא מתנהג בהם זה כלפי האדם. כדי לחדד, הייתי אומר, בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם, הדגש כאן הוא בתוך הדרכים שהאדם מתנהג בהם. והחידוש הוא שבדרכים שהאדם מתנהג, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. כמובן, עכשיו האדם צריך לדעת איך להתנהג. איך להתנהג בכל מקום, בכל זמן, בכל נושא, בכל עניין, שדרכו, דרך ההתנהגות שלו, הקדוש ברוך הוא יהיה, הקדוש ברוך הוא יופיע במציאות. אז אם זה חיים שהם קריטריונים של מצוות, זה פשוט. כי כאן התורה מדריכה אותנו בצורה מדויקת, תורה שבכתב שבעל פה, איך מתנהגים בזמן או בנושא כלפי מצווה כזאת או מצווה אחרת. זה פשוט. אבל מה קורה בצדדים בחיים שהם אינן מצוות ברובד הפשוט של המילה? אלא עצם החיים של האדם. מה קורה אז? זה הרבה יותר מסובך. אז בואו נראה. אז בהתחלה מתחיל הרב בשלושת החלקים היסודיים, אם אפשר לומר, שבהם חי האדם. אני אומר את זה במילים אולי קצת יותר גבוהות ויותר עקרוניות. קודם כל, עבודת השכל של האדם, ב' עבודת הלב של האדם, ג' העבודה החברתית של האדם. תורה, עבודת השכל, תפילה, עבודת הלב, גמילות חסדים, חברה. אחרי שלמדנו את שלושת המפגשים שבין האדם לבין המציאות, המפגש שלו עם המציאות דרך החוכמה, המפגש שלו עם המציאות דרך הרצון, המידות, התפילה וכו', והמפגש שלו עם המציאות דרך החברה, דרך הפעילות החברתית שלו, הקשר עם החברה וכו', אחר כך הרב מרחיב שזה לא רק שלושת אלה, אלא בכל מה שהאדם עושה. בואו נראה. מתחיל הרב בתפילה. השלושה דברים העולם עומד, על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו וכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו. כשאדם מתפלל הוא צריך בדרך כלל או באופן כללי לפעול, להתכוון ולפעול שתי כוונות, שתי פעולות. קודם כל, להבין את מה שהוא מתפלל. קודם כל, הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום ולילה. שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, ואהבת את השם אלוקיך, גאל ישראל. אדם צריך להבין מה הוא מתפלל. כמובן, הגמרא מסכת ברכות אומרת שלא יכול להיות שאדם ילמד את תפילתו, יעיין בתפילתו בזמן התפילה. אדם שמעיין בתפילתו בזמן התפילה, אומרת הגמרא, תפילתו לא מתקבלת. עיון תפילה צריך לעשות לפני התפילה. כלומר, ללמוד את כוונת המילים אפילו ברמת הפשט, את זה צריך לעשות לפני התפילה. לא באמצע התפילה, להכיל רגע, מה בעצם אני מתכוון עכשיו? מה כתוב פה? מה צריך לכוון? זה לא הזמן עכשיו לעיין בתפילה. הזמן לעיין בתפילה זה לפני התפילה. אז א', כשאדם עוסק בתפילה, יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו. קודם כל, להבין את המילים שהוא מוציא מהפה. ב', לא מספיק שהוא יבין את המילים שהוא מוציא מהפה, הוא צריך גם להתכוון שהמילים האלה שהוא מוציא מהפה, הוא מאמין בהם, הוא מאמין שזה אמת, והוא רוצה שהם יהיו במציאות. כמו שאמרנו, אמן, אמת, כן יהיה רצון. אז כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו, וכוונה רצויה באמונת הלב באותם עניינים של תפילתו. ולא יבקש את הידיעה בשעה ההיא בעניינים אחרים. ניתן דוגמה פשוטה, שהיא קשה ברוך השם, קושי חיובי, אבל הוא בעייתי, להרבה בוחרי ישיבה. אדם, ניקח דוגמה תפילת מנחה. אדם הגיע בשעה 1:10, 1:15, לבירור ככה, כמעט עד הסוף של הסוגיה. פתאום, טק, תפילת מנחה. נו, כמה יצר הרע. ותחפוש את יצר הטוב יש לנו, לפתוח את הספר באמצע התפילה, להמשיך לעיין. ללמוד תורה, תלמוד תורה כנגד כולם, ובפרט בחזרת השץ, וכולי על זה הדרך. זה יצר הרע, שמתחפש ליצר הטוב. מה, תלמוד תורה כנגד כולם? אז לא אמרנו. עד שמתחיל, עד שהשץ מתחיל בחזרת השץ, ודאי שכדי לנצל את הזמן. בין עולה לעולה בקריאת התורה, ודאי שכדי לנצל את הזמן. אבל בזמן התפילה, במקום התפילה, כאן הרב אומר משפט חמור, שבזמן שהאדם מתפלל, הקדוש ברוך הוא נמצא מבחינת האדם הספציפי הזה, פלוני אלמוני, הקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו בתפילה שלו. ואם האדם הזה עכשיו יחפש את הקדוש ברוך הוא במקום אחר, למשל בלימוד תורה, או באיזה, עולה לו איזה מחשבה לראש, יש איזה אדם מסכן, צריך לעזור לו, גמילות חסדים, ולמה אני עכשיו פה וכו', שם הקדוש ברוך הוא לא נמצא. ואצל פלוני זה הפוך, פלוני מתפלל עוד שעה תפילת מנחה. אז הוא עכשיו לומד תורה, עושה גמח, עושה דברים אחרים, לא משנה. הולך לעבוד, לפרנס את משפחתו. כל אחד והערך שלו. אז אם הוא עכשיו יתפלל, הפלוני השני, עכשיו הקדוש ברוך הוא לא נמצא מבחינתו בתפילה. ולכן אומר הרב יסוד גדול מאוד. ולא יבקש את הידיעה בשעה ההיא בעניינים אחרים. מדוע? כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, היות והדרך, בכל דרך אחד היו, הדרך, הצורה, האופן, שבה כרגע אותו אדם נפגש עם השם, זה בתפילה, אדם פלוני אלמוני הזה, כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, הקדוש ברוך הוא כביכול, שורה מצידו בזו העבודה דווקא, דווקא בתפילה, הוא בא עם צעינה, ולא במקום אחר, ולכן משפט קצת חריף, אם אדם לומד תורה, בזמן שהוא צריך להיות מכוון בתפילתו, אז הוא לא עובד את השם, הוא עובד את עצמו. הוא התפנה, הוא, אם אפשר לומר, הפסיק לעבוד את השם, ועכשיו עובד את עצמו. זה לימוד תורה, נכון, אבל זה לימוד תורה בשבילך, כי כרגע אתה צריך להתפלל. עכשיו איך אדם יודע מתי הוא מתפלל, מתי הוא לומד? טוב, אז יש את המינימום, הסדרים הקבועים שחזל קבוע, התורה קבוע. אבל ברגע שאדם מגיע למסקנה שעכשיו הוא צריך להתפלל, עכשיו הוא מתפלל, ככה הלכה, אז בזמן הזה הוא לא מתעסק עם דברים אחרים. ואם הוא מתעסק עם דברים אחרים, גם שיש בהם צדדים של תורה, הקדוש ברוך הוא כביכול לא נמצא שם. אז הוא עובד את עצמו והוא עובד על עצמו. הוא לא עובד את השם. אז בתפילה, שני צדדים. א', הבנה שכלית של ענייני התפילה, של המילים, של הדיבורים. ב', כוונה. כוונה שהדברים שאני אומר הם אמת, אני מאמין בהם, וכוונה שאני רוצה שהם יהיו במתיות. וכשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא, כשאדם לומד תורה בבית המדרש, נו, מה עכשיו צריך לעשות? פתאום בפלוני אומר לו, רגע, צריך לעשות מצווה להשלים עניין לשבע ברכות. או פתאום בפלוני אומר לו, תשמע, צריך עכשיו עזרה במטבח דחוף, להרים בלוקים. או פתאום הוא רוצה עכשיו לקרוא תהילים. הוא במשבר רוצה לקרוא תהילים. עכשיו, כמובן, אדם צריך לסדר לעצמו את לוח הזמנים בצורה כזאת, שהוא יודע בדיוק מה כרגע הוא צריך לעשות. וכשהוא עוסק בה בתורה, ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא ביותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו ולזכור ולשנן היטב. אם כן, בזמן הלימוד, אדם צריך להיות מרוכז בלימוד, אדם צריך להעמיק בלימוד כדי להגיע לאמיתה של תורה, ואדם צריך לחזור, לשנן, כדי לזכור את הלימוד. זה מה שאדם צריך לשים לב בזמן שהוא לומד. עומק לימודי, חזרות ושינון עד כדי זכירה. בלי התפעלויות רגשיות, לא במקום. זה לא עכשיו הזמן. גם לא לקרוא תהילים. כי בשעה זו, ובזה הוא יודע אותו יתברך בתורתו, ולא באופן אחר. כי בשעה זו, הוא, הקדוש ברוך הוא, מתגלה בעבודה זו. וכן ביותר עסוק בגמינות חסדים, להטיב לחברו. אז יבקש את הקדוש ברוך הוא רק בהעמקת עצה, איך להטיב לו טובה גדולה, אגונה וקיימת. איך הוא עושה הכי טוב שהוא יכול לחברו. בזה הוא כרגע מרוכז. בזה כרגע הוא ממוקד. בזה הוא, אם אפשר לומר, מוציא מתוכו את כל הכישרונות שלו כדי לעשות הכי טוב שהוא יכול לחבר שלו. ואז הוא לא מתחיל עם יצורים מצפון, רגע, אולי עכשיו צריך להתפלל, אולי עכשיו צריך ללמוד תורה. לא, עכשיו הוא עוסק בגמילות חסדים. עכשיו, איך אדם יודע מתי הוא עושה מה? אז בדברים שהם הלכה קבועה, אז זה ברור, זה פשוט. בדברים שאינם הלכה קבועה, זה הרבה יותר מסובך, נכון? אדם צריך לפתח בעצמו יושר מחשבה כזה, ישרות של תורה, כדי לזהות באמת מה נכון בכל שלב. אני תמיד בהקשר הזה אוהב לתת את הדוגמה הבאה, והיא דוגמה נכונה. מי ששמע את זה, אני מתנצל. אדם, נגיד, רוצה להגיע לשיעור בירושלים. ונגיד, הוא שומע שיעור פעם בשבוע. הגיע מרמת גן. בסדר? יצא בזמן, הכל בסדר. חולם מיום שלישי שעבר על השיעור שיגיע ביום שלישי הקרוב. טוב. והנה, הוא מגיע לעלייה לירושלים, כבר בשער הגיא וכו'. פקק. לא תלוי בו. עבודה במץ, חפץ חשוב, לא יודע מה. לא משנה. טוב, מחכה 10 דקות, חצי שעה, שעה וכו', רואה תקוע בפקק, מסתכל על השעון, מתחיל לזהות שיכול להיות שהוא הולך לפספס את השיעור. עכשיו, מה קורה לאדם נורמלי? או יותר נכון, אדם לא נורמלי. הוא מתחיל להיות לחוץ. חזק וברור. הנה, אתם רואים? זה ראייה בדיוק למה שדיברנו עכשיו. כל אחד והתפקיד שלו. חזק וברוך. תכף ננסה להתייחס לעניין הזה. שמה עושה אדם נורמלי, יותר נכון לא נורמלי? הוא מתחיל לעשות את החשבון הבא בראש. הרי אני כל השבוע מחכה לשמוע את השיעור הזה. השיעור הזה הוא החמצן שלי, הוא האוויר שלי לכל השבוע. הוא נותן לי את עירת שמיים, הוא נותן לי את הערכים, הוא נותן לי את האידיאלים. הוא מתחיל להתעצבן, מתחיל להתרגז. מתחיל לעשות חשבון, האם הוא יגיע לשיעור, האם הוא יאחר, איך הוא יאחר, כמה הוא יאחר, יישאר לו מקום השיעור. מתחיל להסתכל בצד ימין, השוטר עומד, השוטר לא עומד, עוקפים מימין, לא עוקפים מימין, עושה ברוורס, חוזר, מחפש כביש עוקף, וכו'. שורה אחרונה, הוא רואה שאין לאן לחזור, המקום היחיד שיש לחזור אליו זה הביתה. עושה אחורה פנה, אחרי שחיכה שעתיים, ראה שפספס את השיעור, חוזר לרמת גן. מי שהרגע היא חזרה לרמת גן. בא לאשתו מבסוט הביתה. אשתי, את לא יודעת איזה שיעור היה לי היום. השיעור הכי טוב, הטוב ביותר, שהיה לי מאז שאני זוכר את עצמי, לומד תורה. מה אמר הרב השיעור? אני חייב לתת לך הקדמה לפני שאני אספר לך מה אמר הרב השיעור. מי מאיתנו התנהג בצורה כזאת, שהוא שמע שיעור, שהשיעור של הקדוש ברוך הוא היה כרגע, אתה יצאת בזמן, השתדלת את ההשתדלות המתאימה, אתה לא אשם, לא התרשלת. לא ציפית לגן מרמת גן לירושלים בטווח של 20 דקות. יצאת שעה וחצי, שעתיים לפני הזמן. בסדר גמור, מספיק. לא צריך יותר מזה. אבל מה נעשה? יש מציאות שלא תלויה באדם. הקדוש ברוך הוא זה בדיוק בכל דרך חדאיו. אתה תכננת לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמיעת שיעור תורה בירושלים. אבל הקדוש ברוך הוא תכנן לך שתעבוד אותו בצורה אחרת. תעבוד אותו בסבלנות, בפקק. תעבוד אותו בשמחה שאתה חוזר הביתה ולא בתסכול. וכולי על זה הדרך. מי מאיתנו מספיק גיבור, מספיק עם עמדה, לשנות סוויץ' מחשבתי ולהגיד, כנראה שהקדוש ברוך הוא תכנן לי לעבוד אותו בצורה אחרת. אני מוריד את הראש, מקבל עול מלכות שמיים בהקשר הזה, והיום באמת עבדתי את השם ולא עבדתי את עצמי. זה לא פשוט. זה מורכב מאוד. כי הרבה פעמים אנחנו מתכננים לקדוש ברוך הוא איך לעבוד אותו. סליחה על המשלה המטופשת, כן? אנחנו מחזיקים את הזקן של הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תשמע, אנחנו נחליט איך לעבוד אותך. אתה לא תחליט בשבילנו. משהו מן הדבר הזה. זה פרדוקס. זה בכל דרך הדעו. יש דברים שהם תלויים בי, שאותם אני צריך ליצור לך תחילה, ואני צריך ליצור ציפיות, ואחרי זה הגדרה של משימות, ואחרי זה דרכים מעשיות כדי להשלים את המשימות האלה ולממש אותם. נכון, מה שתלוי בי אני מחויב לעשות. אבל דברים שלא תלויים בי. למה אנחנו מתוסכלים מדברים שלא תלויים בנו? הקדוש ברוך הוא החליט שעכשיו אני אעבוד אותו בצורה אחרת. לא תלוי בי. זו גבורה. זו גבורה של יראת שמיים. להיכנס למשקפיים של הקדוש ברוך הוא כשאני יוצא מהמשקפיים של עצמי. בפרט שהמניעים שלנו הרבה פעמים מניעים רוחניים, שכביכול לא מסדר לנו למה הקדוש ברוך הוא פתאום מעכב אותנו, מלעבוד אותו בצורה שתכננו, הרי זה לטובתו, כאילו לטובתו. אנחנו עושים את רצונך, אז אל תפריע לנו. לעשות את רצונך. מה זה אל תפריע? הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בצורה אחרת. עד איפה? מה שנורמלי. כך כתוב בספרים. מה שנורמלי. אם אתה תקוע בפקק, ונורמלי לא לעקוף מימין, ונורמלי לא לנסוע על מכוניות, על הגג, אז ואז אתה תקוע בפקק. מה נעשה? תן דוגמה.
זאת אומרת, ההשתדלות שלנו, או להגיע לנקודה, להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בצורה שונה למה שאנחנו כביכול תכננו. לפעמים אתה לא כל כך ברור.
נכון.
לפעמים יש לך, זה לא אופציה או לחזור לרמת כאן או להמשיך בקושי לירושלים.
מסכים איתך, לפעמים האלטרנטיבות ונקודות ההשקה בין האלטרנטיבות הן דקות מאוד. נכון. וכאן ההכרעות הן הכרעות הרבה יותר מסובכות, ולחיות חיי תורה זה להיות אדם ששיקול הדעת שלו, ישרות השכל התורני שלו, מכוון לאמיתה של תורה. עכשיו כמובן, גם אם אדם טעה, מה, יש, אדם יכול להיות בעל חזקה לומר, אני לא טועה, אני בכל הכרעה שעומדת לפתחי מכריע בדיוק את רצון השם? לא. מה, מישהו מאיתנו יכול להגיד את זה? בטח שלא. אבל לפחות אנחנו לוקחים בחשבון את מכלול השיקולים. ואנחנו מכריעים, משתדלים להכריע לשם שמיים. ככל שהאדם, בוא נאמר ככה, ככל שהאדם יותר מתפתח בעוצמתו הרוחנית, הוא יודע יותר לכוון את עצמו נכון. לא סתם יש ביטוי בגמרא, כוח דהיתר העדיף. ביטוי כזה. יש חכמים שיודעים לאסור. יש חכמים שיודעים להתיר. אומרת הגמרא, כוח דהיתר העדיף. הכוח להתיר הוא הרבה יותר גדול מהכוח לאסור. לאסור כל אחד יודע. יותר קל להגיד לא, מאשר להגיד כן. יותר קל להגיד אסור, מאשר להגיד מותר. לאסור לא צריך להיות חכם. להתיר, פה אתה צריך לדעת את שיקולי הדת המדויקים, מה עיקר הדין, מה חומרה, מה דאורייתא, מה דרבנן, במצבים האלה, במצבים משתנים, ואז להכריע הלכה. אפילו ברמת ההלכה. אבל בוא ניקח את הכוח דהיתר העדיף עוד מעבר להלכה. כוח דהיתר העדיף זה להיות אדם שיודע, עכשיו מה שנכון לעשות על פי השרות של תורה זה א', ולא ב'. ולפעמים אפילו יש מצבים שזה בא על חשבון ההלכה. כי ההלכה אומרת שלפעמים ההלכה נדחית מפני דברים מסוימים. בכל מיני סוגיות. למשל, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. אתה רואה אדם ברחוב הולך עם כליים. עם בגד עם כליים. כלי בגדים. שעת נס. מה אתה אומר? לא תתפשט באמצע הרחוב? הוא הולך עם כליים.
בגמרא מביא דוגמה כזאת.
נכון, אוקיי, יש כל מיני סוגיות בגמרא. גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. אדם מגיע כבוד הבריות, שזה צריך ישרות של תורה. לא בגלל כבוד הבריות אנחנו נהיה חפפנים בדקדוקי הלכה. ברור שלא. אבל אם זה יגיע לסיטואציה שההלכה אומרת לך ככה תתנהג ולא אחרת. למשל, על פי ההלכה היבשה, אני לא פוסק פה הלכה, אל תצטטו אותי, כל מי ששומע באינטרנט, אני לא אומר עכשיו כלום להלכה. יש מהפוסקים שאומרים שוודאי כשאדם נפגש עם אישה, אסור ללחוץ את ידה. זה ברור. ולכן צריך ליצור את הסיטואציה מראש, שלא תהיה בכלל הוואמינה לאותה אישה, לשלוח לך יד ולהגיד לך שלום. למשל, הגיע, אני יודע, מסרת החוץ של אמריקה, הגיע לראש ממשלה בישראל. אז הוא צריך ליצור לך תחילה מציאות כזאת, שאין הוואמינה שהיא מוסרת לו את היד, שולחת לו את היד. אבל, על פי הפוסקים, אם היא שלחה את ידה ראשונה, וזה בפרסיה, וזה מעליב אותה, וזה כבוד הבריות, יש מפוסקים שאומרים להחזיר את היד, ללחוץ את ידה. כי זה כבוד הבריות. אז אנחנו לא פוסקים פה עכשיו הלכה. כמו שאני אומר גם לאינטרנט, לא אמרנו עכשיו, אל תגידו, אמרו בשום מכון מהם מותר, אסור. ליצור לכתחילה מציאות כזאת, שלא תהיה ואמינה בכלל שהיא תשלח את היד. אבל הוא צויר ציור, נגיד, שזה קרה, אז צריך להחזיר. זאת ההלכה. זה לא פשוט. אז אפילו על חשבון ההלכה הרבה פעמים זה מגיע. למשל, אחת השאלות המפורסמות, אולי, אני חושב שזאת אולי הדוגמה הקיצונית ביותר. אולי אחת הדוגמאות הקיצונית ביותר בהלכה. למשל, אחת השאלות שהגמרא שואלת, מסכת כתובות, אם אינני טועה, כתובות, אני אולי קידושי, זה איך יכול להיות שאסתר מסרה את עצמה למשכב גוי לכתחילה? אסתר הצדקת, מסרה את עצמה, לפי אחת הדוד בגמרא הייתה אשתו של מרדכי, נשיא הסנהדרין. תחשבו, הרבנית של עם ישראל, נגיד ככה, הרבצן של עם ישראל, מסרה את עצמה לכתחילה למשכב גוי, עם אחשוורוש. כאשר עבדתי, עבדתי. זה מה שחז"ל אומרים. איך יכול להיות? אומר, אז תוספות שואלת השאלה שם בגמרא. עונה תוספות שני תירוצים. תירוץ שני, הצלת כלל ישראל שאני. להציל את כלל ישראל, זה מגיע עד מציאות אפילו של משכב עם גוי. לכתחילה. אומנם יש תירוץ ראשון בתוספות, אסור לשכוח אותו. אסתר קרקע העולם הייתה. מה שאמרו חכמים שאסור לשכב עם גוי, זה דווקא אם את משתפת פעולה. אבל אם את כמו קרקע העולם, אדישה לגמרי, אפתית, כמו אבן, כמו קיר, את לא משתפת פעולה. הוא בועל, אבל את לא נבעלת. זה לא נקרא משכב גוי. אז תירוץ ראשון בתוספות אסתר קרקע העולם. קרקע העולם, כלומר, כמו אדמה, לא, היא פסיבית לגמרי. תירוץ שני בגמרא, הצלת כלל ישראל שאני. תראו את האחריות. אסתר המלכה, אשת נשיא הסנהדרין, הכניסה את עצמה לכתחילה על ידי ציוויו של מרדכי ראש הסנהדרין, לכתחילה למציאות של משכב גוי, כי היושר השכלי שלה אמר, שלו ושלה אמרו, שכדי להציל את כלל ישראל מותר אפילו משכב עם גוי לכתחילה. איזה עוצמה, איזה גדלות. אז מה אמרנו עכשיו, שנתיר משכב עם גוי? ברור שלא, אבל למצבים כאלה כוח דיתר עדיף. הנה עוד אחד, למשל חבוד, חבוד, מה זה אפשר? מצווה.
ששאלו את הרב, שאלו את הרב, אז הימים של פוסלו וזה, שלחו להפגנות ומבקרים וצמתים את זה, אז זה היה בבוקר, הלכו לצמתים, אז אחד קם מאוחר, לא התפלל, לא הספיק להתפלל, אז שאלו את הרב, מה ללכת עכשיו להפגנה או לצומת ולהתפלל אחרי זה, או להתפלל וככה זה יצחיה את כל הקבוצה. אז הוא אמר, הסבת עדיף תלך להפגנה עכשיו, לצומת, ולא תתפלל אחרי זה. שהסבת קבל ישראל אותה.
זה התואר ישראל שם. אני אגלה לכם סוד אחר, בגבות הסיפור שמספר יד. עכשיו אני
נזכר. בוא נכיר טובה. איך אומצה השיעור הזה בעניין אמונה במכון מילי? ממה זה התחיל בכלל? מישהו יודע? היה רקע לשיעור הזה. מה היה? הימים היו תרום ימי עקירת גוש קטיף. והייתה הפגנה, היו הרבה הפגנות באותם ימים וכו', לפני 3 שנים, והייתה הפגנה גדולה כאן בירושלים, מול הכנסת, וכל אנשי גוש קטיף הגיעו על טפם, נשותיהם, באוטובוסים, הייתה הפגנה ענקית. והיו חבר'ה, ואז הייתה לנו קבוצה שלמדנו גמרא ביחד יום-יום, והיו חבר'ה שאמרו, וכולנו אמרנו, צריך ללכת להפגנה וכו', והיו חבר'ה שאמרו, רגע, מה עם צניעות? מה עם בעיה של צניעות? זה ירבו באנשים וגברים וכו'. אז אני מאוד ככה לקחתי זה ללב, אמרתי, רגע שנייה, אני לא מבין. זה שצריך לשמור צניעות, זה ודאי. אבל אנשים, נשים וטף, באים 4-5 שעות בנסיעה אחרי שהמשטרה ניסתה לעכב אותם, בסוף הצליחו להגיע לכנסת. ואתם כאן 5 דקות לכנסת ברגל, אתם יכולים ללכת משום צניעות? איפה הישרות של התורה? מה זאת הקמומיות הזאת? בדיוק הסברה שאתה אומר, הצלת כלל ישראל שאני. וכולנו יצאנו להפגנה. וצניעות תשמור את עצמך בצד. אתה לא צריך להתערבב. ואם מאוד מאוד קשה לך, ואני לא מבין את זה ולא מסכים עם זה, אז תסגור את הגמרא, תרד לכיתת אמונה כדוגמה, תגיד תהילים שעתיים עד סיום ההפגנה, העצרת, ותחזור ללימוד שלך. תשנה מלימודך הקבוע. אתה לא יכול להיות אדיש לצרה כלל ישראלית. אתה לא יכול להמשיך כרגיל בלימוד שלך. ודרך אגב, או לא דרך אגב, מתוך הבירור הזה קם שיעור בעניין אמונה. אז התחדדה הנקודה שצריך לבנות, בדיוק מה שאתה אומר האשר, בדיוק. צריכים לבנות ישרות של תורה שלא תהיה בחלב האמין על השאלות כאלה. לסופר אדם הולך לקנות בשבת? לכבוד שבת? כן. בסופר יש גברים ונשים? כן. זה שזה חיובי או לא, זה לא חיובי, בסדר, זה עובדה. יש מקומות בודדים בארץ, יש הפרדה. אז למה לסופר אתה הולך? כי זה קניות לכבוד שבת. אז להציל את ארץ ישראל זה פחות חשוב? לא אמרנו שלא צריך ליצור לכתחילה הפרדה, ברור. אבל לא זה סיבה לעכב את המציאות שלנו בהפגנה. כמובן צריך להשתדל מה שאפשר להשתדל וכו'. ברור, גם אצל המארגנים וגם אצל הנוכחים. זה היה הרקע לבניין אמונה. בדיוק הנקודה הזאת, מה שאתה אמרת. טוב, בואו נחזור. שאלה. הייתה שאלה לפני כן, לא הצלחתי. האם הפרשה של אסתר היא לא בגדר הלכה ואין מורים כן, ולא אסתר יצא נגד ההלכה? על מנת להציל את ישראל, ואם כן, מדוע הרב הנכבד מלמד זאת? מי זה הרב הנכבד? אני לא יודע. ב', לא מצאנו שאסתר יצא נגד ההלכה, זאת ההלכה. בזמנים שכך צריך לעשות, זו ההלכה. אני אספר עוד סיפור אחד. פעם אחת, באחת האגרות של הרב קוק, אז מסופר הסיפור הבא, שהייתה איזושהי קהילה בחוץ לארץ, שהייתה איזו מגפה, ואנשים לא עלינו, נפטרו אחד אחרי השני. טוב, באו לרופאים, אמרו הרופאים, תשמעו, אין פתרון, אלא רק לאכול חזיר. יאכלו חזיר, המגפה תייצר. טוב, אכלו חזיר, מגפה, לא יודע בדיוק מה היה, לא זוכר, לא זוכר את הפרטים. אני אראה לך אחרי זה. בקיצור, כך אמרו הרופאים. טוב, כל הקהילה אכלה חזיר, באמת נעצרה מגפה. אחרי כמה חודשים, אולי כמה שנים, עכשיו כמה חודשים, גילו שבאמת החזיר לא פותר את המגפה. באו לרב קוק, שאלו אותו, תגיד הרב, אז אם ככה זה נכון לומר שכל הקהילה אכלה חזיר לחינם?
לא.
אמר להם, לא. כי בזמן שהרופאים אמרו לאכול חזיר, זה מה שהיה צריך לאכול חזיר. אז א', זה ההלכה. יש מצבים שזאת ההלכה, כן?
אבל אדם מביא, למה להם? מספיק את בן אדם יש את ה-SMS של הרב בין, כל שנייה הוא שולח לו אותה. למה כל אדם צריך את כל דבר אחר? יש לו רב, הוא שואל דבר כל...
נו, מה אתה עונה לעצמך? מה אתה עונה לעצמך? א', תשובה ברמת SMS. הרב לא זמין תמיד. ב', אוי ואבוי אם אדם ישאל את הרב על כל שנייה, על כל פיפס, מה הוא צריך לעשות, האם לנשום עכשיו או לא לנשום. אדם צריך לפתח בעצמו עוצמה של תורה, שהיא תוצאה של לימוד, היא תוצאה של מוסר, היא תוצאה של ערכים, היא תוצאה של שימושה של תורה, והוא יודע לאט לאט לכוון את עצמו נכון בחיים. אדם מהרבה בחינות צריך להיות הרב של עצמו. כמובן, הוא לא יכול להיות הרב של עצמו אם הוא לא למד. אבל לא יכול להיות שאדם יהיה תלוי ברב שלו כל הזמן. מה פתאום? הפוך, אם הרב הוא רב אמיתי, הוא לא ייתן לך להיות תלוי בו כל הזמן. אמרה המשנה הראשונה כידוע, העמידו את אנשי כנסת הגדולה, אמרו, העמידו תלמידים הרבה. כלומר, תהיו כאלה שמעמידים את התלמידים על הרגליים של עצמם. לא כתוב למדו תלמידים. העמידו תלמידים. המטרה של הרב היא לא שהתלמיד יהיה תלוי בו, שהתלמיד יעמוד על הרגליים של עצמו לבד. בשלב הראשון הוא יותר תלוי, בשלב השני הוא יותר עצמאי. תמיד יש קשר בין רב לתלמיד, או בין תלמיד לרב, זה ברור, תמיד. אבל המינונים, האיכויות, הדגשים, ברור. מדוע להתיר ללכת מלכתחילה להפגנה הפונה לציבור הדתי שמוגן מלכתחילה בצורה מעורבת בצפיפות וכל הפגנה זה חוזר על עצמו? א', אתה צודק, ב', צריך לתקן את זה. ג', אז אתה תשמור על עצמך. זה לא מצחיק. א', הוא צודק. וב', אני חייב להגיד לך שמשתדלים יותר בשנים האחרונות שהדברים האלה יהיו מסודרים. כמה שניתן שיהיה יותר מסודר. טוב, בואו נתקדם. וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. בכל הדברים שעושה, בין שהוא עושה בקודש, בין שהוא עושה בחול. שהרי הכל ברא לכבודו. אז אם כן, הכל ברא לכבודו באמת. וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. על כן, כל מה שעושה, יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו, ויבקש בהם את שמו יתברך, כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות, בכל צדדי השלמות. ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. אני אתן עוד דוגמה, רק אני חייב לענות לשאלה של פנחס. כשאדם הולך לקנות בסופר, אז מה שמעניין אותו, בדרך כלל זה הכשרות. כן, אבל האם מעניין אותו, האם משלמים משכורות לעובדים בזמן? האם זה מעניין אותו, האם העובדים האלה הם לא עבדים שעובדים מעבר לשעות המקובלות בתנאים בלתי הגיוניים? זה מעניין אותו? אז זה הוא מחפש תעודת כשרות? מה שקוראים היום תעודת כשרות חברתית, על זה הוא מחפש? הוא לא מחפש. מה שמעניין אותו זה שיש את ההכשר על הקופסת שימורים. כן, אבל אתה יודע שהעובדת הזאת עומדת כבר 8 שעות על הרגליים בלי הפסקה, כי הבוס שלה אמר שמכבוד הקהל היא צריכה לעמוד על הרגליים ולא לשבת על הכיסא? אתה יודע שהיא לא יצאה להפסקה כבר 4 שעות? זה בסדר? זה לא הקמימות? מי בודק את זה? אף אחד לא בודק. אבל מה כן בודקים? בודקים האם הקופאית יושבת עם הכיסוי ראש עד לכאן. אז מה אמר שהכיסוי ראש הוא יותר חשוב מאשר כבוד הבריאות? לא אמרנו שהכיסוי ראש לא חשוב. אבל גם כבוד הבריאות הוא חשוב. הייתה איזה רשת אחת בארץ לפני כמה חודשים, אולי כבר יותר, שהיה רעש גדול בתקשורת בעקבות העניין הזה, שאמרה שקופאית במשמרת צריכה לעמוד על הרגליים, אני חושב 8 או 10 שעות, משהו כזה, מדין כבוד הלקוח. זה לא מכובד שכשהלקוח מגיע לקופה, את יושבת. כן, ומה עם כבוד הקופאית? היה חרם גדול, היה רעש גדול בתקשורת, עשו איזה חרם על אותה רשת, ופטרו את העניין הזה ברוך השם. הציעו חוק. מה החוק?
צריך לשבת.
צריך לשבת. בעקבות הבלגן הזה שהיה. כן, כן, לא, לא, היה רעש גדול בתקשורת. הנה, זה דבר חיובי למשל. אז אם מאיתנו ערני לזה?
גם לאנשים האלה, הם דקדקים באחר ושוכחים את העיקר.
כן, בבקשה.
לא, רציתי להגיד שיש סוג של עברנו לשוחר.
יש סוג של?
עברנו, אז אתה
אומרת, אני אגיד, זה הכי תהיות בחתונה, שאנשים שהם תמידי ישיבה.
שאנשים שהם?
שהם שהם תמידי ישיבה ולא שמרב, ונוצרה נגיד סיטואציה של ריקוד מעורב למוזיקה לועזי, והיה בפירוש תלמידים שאמרו, היית לעשות בשם פירוש תורת.
זה ודאי שלא.
בשביל שמח את החתן.
זה ודאי שלא.
אז
בשאלות כאלה, אז בשאלות כאלה צריך לשאול תלמיד חכם. רק שנייה אחת. שנייה אחת. בשאלה כזאת, אלון, בשאלה כזאת צריך לשאול תלמיד חכם. לא היינו מקילים לרקוד נשים וגברים ביחד עוד מוזיקה לועזית בפרסיה מדין לשמח חתן וכלה? אתה יודע שכתוב שבמקום שיושבים מעורב לא מברכים שהשמחה במעונו בשבע ברכות, כי השמחה היא לא במעון השם. זה על ישיבה מעורבת. אז מה נגיד על ריקוד מעורב?
רק אומרת אהבה אמינה.
איזה אהבה אמינה? זה הקמימות של תורה. אז אני מסכים איתך שהדרך להכשיר את השרצים כדי להגיד חיים של תורה, הדרך משם היא קצרה מאוד. נכון, לשם היא קצרה מאוד. לכן אמרנו מקודם, צריך ללמוד את העקרונות, את עיקרי הדין, את עיקרי התורה ואת החומרה. צריך לשמש תלמידי חכמים לדעת מה ישר ומה עקום. ואם אדם לא יודע, שישאל. שישאל, מה ישרות של תורה פה? לרקוד מעורב נשים וגברים כדי לשמח חתן וכלה? איזה מין הקמומיות זאת?
מה הגבול הרב?
מה הגבול? ההלכה. ודאי. אין פה שום פשרנות. יש הבדל בין לרקוד בחתונה לבין ללכת להפגנה ולצערנו הרב היא מעורבת. מה נעשה? גם הרחובות מעורבים. אדם לא הולך ברחוב כי זה מעורב? בבני ברק יש רחוב לגברים ורחוב לנשים? במאה שערים יש רחוב לגברים ורחוב לנשים? אז מה את הצביעות הזאת? אין רחוב לגברים ורחוב לנשים. תסתכלו בסופרים מה קורה. תיכנסו פה בסופרים מגבעת שאול. אם אתה הולך מעורב בסופר, אין שום סיבה שלא תלך להפגנה על ערכים גדולים, גם אם לצערנו הרב זה מעורב. לא שככה צריך להיות. אבל למה לאינטרסים האישיים שלך אתה כן אומר זה בסדר, ולאינטרסים הכלל ישראלים אדם זה לא בסדר? אם אתה ישר, תהיה ישר עד הסוף. אם אתה בעד אי עירוב, בסדר, אז תהיה אי עירוב עד הסוף. אלא מה? אנחנו מבינים שהגדר ההלכתי הוא גדר שמתחשב בחיים הטבעיים של האדם. אז האדם חי לא בעולם של גברים ועולם של נשים, חיים ביחד. צריך כמובן ליצור את גבולות הגזרה הנכונים. בסדר רבותיי, אנחנו צריכים להיות ישרים באמת. בהקשר הזה אני חייב לסנגר על חסידות סאטמר למשל, שהם נגד המדינה, אז הם נגד המדינה עד הסוף, אז הם גם לא נהנים מהמדינה. אני לא משרת בצבא, לא רואה במדינה הזאת ראשית צמיחת גאולתנו, רואה באחד ושלום מעשה שטן, יש הרבה מה לצאת נגדם בחריפות, אבל לפחות הם לא נהנים מהזכויות במדינה. הם לא מקבלים ביטוח לאומי, לא מקבלים כל מיני זכויות אחרות. לפחות הם ישרים, לפי דרכם עד הסוף. לא לוקחים איפה שרוצים ואיפה שלא רוצים, לא. זה לא ישר, זה לא אמיתי. כל זה לא בא כי הוא זה למעט את החשיבות של יצירת מדינה על פי התורה. ברור. ברור.
כן.
נכון. כן, בבקשה.
יש פה בפסוק מדבר על דעת אלוקים, והרק הוא השם ברגע לבקשה. יש איזה מה...
דיברנו על זה. ישמח למבקשי השם. הבקשה היא השייכות הפנימית. ולכן אדם שכל הזמן מבקש את השם, הוא מבקש, 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 בלי סוף.
כשהמטרה אבל בסוף היא לדעת.
אבל מה זה לדעת? לדעת זה להיות מחובר. לדעת זה אחד. זה נקרא לדעת. אז אם אני מבקש את השם, אז אני יודע אותו בכל דבר. אז אני יודע אותו בכל דבר. זה אותו דבר. בקשה וידיעה במובן של חיבור, זה אותו דבר, אני חושב.
שאלה באינטרנט. אני בעל חזות דתית. נוסע עם חבר, גם הוא נראה דתי. הוא חבר יקר, אולם לא נוסע לפי חוקי התנועה. הבחור מתעלם מרמזים ברורים. מה לעשות? קודם כל, יישר כוח על השאלה.
רבותיי, קודם כל יישר כוח לשואל. חיים מכתובת ישראל. קודם כל יישר כוח, יפה מאוד. ב', אני לא מבין למה צריך לתת רמזים. אם הוא חבר יקר, אז למה צריך להגיד את זה ברמזים? צריך להגיד את זה ישר אם הוא יקר לך. כי אחרת לא תהיו חברים יותר, חס ושלום. עכשיו אני רציני. צריך לדבר על זה ולברר את זה וליצור את כללי ההתנהגות הנכונים בכביש. ברור. ואני בעל חזות דתית. נו, ואם היית נוס... אם היית לא בעל חזות דתית, אז מה? חוקי התנועה זה קודם כל, ונשמרתם עוד לנפשותיכם. עוד לפני דין אדם מלכות הדינה ועוד צדדים אחרים. אז אם אדם עוקף מימין, אני פעם נסעתי על טרמפ, ראיתי אדם משתגע על הכביש, אמרתי, שמע, יש לי משפחה, יש לי ילדים, אני רוצה לחזור בחיים. בבקשה, תעשה לי טובה, תרוץ אותי בדרך. לא. אני עליתי איתך לטרמפ, לא עליתי איתך כדי שתהרוג אותי. מה, זה לא פשוט? לא נעים להגיד לו שיוריד אותי בדרך. לא נעים. אני רוצה לחיות. תנו לחיות לחיות. מגיע לי לחיות.
יש הבדל בין בן אדם שעושה תולי את הטרמפ לבין בן אדם שהוא קרוב אליך.
הוא מקרב אליך עוד יותר. אם הוא באמת, אני לא מבין את השאלה, אם באמת הוא חבר יקר, ואתה רואה שהוא עובר על חוקי התנועה, ואני מתאר לעצמי שכאן מדובר על חוקי תנועה בסיסיים, לא חוקי תנועה שהוא, אני יודע מה, עוקף בצורה חדה ולא בעדינות. מדובר כאן כנראה על עבירות תנועה יותר חמורות. אז אם הוא יקר, אתה הפוך, ככל שהוא יקר, אתה צריך להגיד לו יותר. כמובן להגיד לו בעדינות, להגיד לו באהבה, להגיד לו בשמחה, אבל להגיד לו. מה, אם אני נוסע לא קשורה ואשתי רואה אותי, מה, היא לא תגיד לי? היא תגיד לי. מה השאלה? אם היא לא תגיד לו, אוהב אבוי. רגע, מישהו חולק על מה שאמרתי עכשיו? אני מבקש, אם מישהו חולק, שיגיד עכשיו. מה השאלה פה בכלל? לכן חיים, אם החבר הזה הוא יקר וכנראה הוא יקר, באמת תגיד לו, בבקשה. ויכול להיות שאתם תשארו חברים יקרים בלי שתיסע איתו ביחד בכביש. זה מסובך מאוד כנראה. רבותיי, זה לא מצחיק. הרבה פעמים זה לא נעים, כי זה החבר'ה. מה זה לא נעים? זה לפעמים זה חיים ומוות. חס ושלום. מה?
מה הקשר לשאול רב את זה?
אני גם לא מבין. לא מבין. אתה צודק. טוב, הלאה. וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. על כן, כל מה שעושה יהיה כל דברי מצוותו ורצונו. ויבקש בהם את שמו יתברך, כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות, בכל צדדי השלמות. כל נושא, כל עניין, כל סיטואציה וכו', לעשות אותו ביושר התורני הנכון. נראה בהמשך איך מגיעים ליושר התורני הזה. ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. והבית הוא בית הבתוך. כלומר, שבעצמותם של הדרכים, בכל דרך, אין, זה לא שיש יש קודש ויש חול, והחול הוא בעצם אמצעי, הוא בעצם בדיעבד למטרה. הוא כלי, הוא אמצעי, הוא תחנה לקראת המטרה. לא. אלא זו הדרך, זה האידיאל מצד עצמו. ולכן הבית הוא בית הבתוך שבעצמותם של הדרכים, כלומר כל דרך שאדם פועל, כל מעשה שאדם עושה, כל מחשבה שהוא חושב, כל רצון שהוא רוצה וכו', שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקדוש ברוך הוא. על כן הוא פרשה קטנה, זה נפלא מאוד הפירוש פה. פרשה קטנה לא מצד מספר המילים בפסוק, שלוש מילים, אלא פרשה קטנה מצד שהקדוש ברוך הוא מתגלה בגודלו האינסופי בכל דבר קטן שבקטנים. כל פרט ופרט, כל דרך שאדם כרגע מתנהג בה, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. עכשיו כמובן, אני חייב להעיר כאן הערה חשובה. הבעייתיות במה שאמרנו עכשיו, שאם זה ככה, אם הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל פרט מפרטי החיים, אז אדם כל הזמן יעשה עם הקישקה, עם האצבע. כן, רגע, אז איך עכשיו אני מגלה את השם? אני אתן דוגמה מטופשת, כן? לצערי הרב, היא לא מהצחיקה. אם כל נשימה זה לכבוד השם יתברך, אז אולי צריך להגיד לשם ייחוד קודשיו ברוך הוא שכינתה לפני כל נשימה. לשם ייחוד קודשיו ברוך הוא שכינתה, הנני בא לקדש שם שמיים בנשימתי זאת. לשם ייחוד קודשיו ברוך הוא שכינתה, הנני בא לקדש שם שמיים בנשימתי הבאה. זה מצחיק. זה מגוחך. למה זה מגוחך? כי אנחנו מבינים שכשאדם מגיע למצב כזה שהוא כבר חי תורה באמת, אז הוא לא צריך להגיד או לצפות לשם יחוד קודשה וחושינתה. הוא חי ככה. יש איזה מין כוונה כללית בכל מה שהוא עושה. יש כידוע במשנה ברורה, או יותר נכון בביאור הלכה, בתחילת הביאור הלכה בשכון ערוך, אורח חיים, סימן א', אז יש שם ששת המצוות התמידיות שאדם מקיים. עסקנו בזה פעם. שש מצוות שזמנן תמיד. תמיד אדם מקיים את המצוות האלה. נו, אז אם ככה אדם כל הזמן יחשוב במחשבתו, שהוא מקיים את ששת המצוות האלה. אז כל החיים הוא יחשוב על ששת המצוות האלה, אז זה מדובר. ודאי שלא מדובר על זה. אלא מדובר שאם אדם בנה בעצמו קומת חיים של בכל דרך הדיו, אז בכל מה שהוא עושה, גם אם כרגע באופן ספציפי הוא לא מתכוון את ששת המצוות האלה, ששת הכוונות של המצוות, הוא חי את ששת המצוות האלה. ככל שאדם יותר גדול, אז הוא לא צריך לכוון לפני כל פעולה שהוא פועל. אלא יש כוונה כללית, שהכוונה הכללית הזאת זה הוא בעצמו. זה החיים שלו. זה המהות שלו. הוא כזה. ניתן דוגמה פשוטה. זה כמו שברור שאדם לא אומר לאשתו כל דקה שהוא אוהב אותה. או לילדים שלו שהוא אוהב אותם. נקווה שלא. מה, כל דקה אדם אומר לילדיו, אני אוהב אתכם. אחרי דקה, אני אוהב אתכם. ברור שלא. למה לא? כי ברור שהם אוהבים אחד השני. אז נכון שלפעמים צריכים לעשות איזושהי הזכרה לזה, איזושהי פעילות מעשית, לחדד את זה, להדגיש את זה, להעמיק את זה, נכון. אבל ודאי שהאהבה היא לא תלויה בעל השם יחוד קודשה שהוא אומר כל שנייה. ברור שזה לא מתחיל בזה. אז ככל שהאדם יותר חי את השם באופן עצמי, אז הוא לא זקוק לכל מיני פעולות חיצוניות טכניות כדי לחדד את זה שהוא חי שם, שהוא נמצא שם. אלא זה טבעי לו, הוא כזה פשוט. זה הוא. זה הבתוך. והבית הוא בית הבתוך. כלומר, שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקדוש ברוך הוא, על כן הוא פרשה קטנה. כלומר, שאין הציווי בגדלות והרחבה של חוכמות ומחשבות. לא מדובר על מחשבות אידאיות, כובשות עולם, מקיפות עולם, מעמיקות עולם. אלא מדובר, אדרבה, צמצום בדבר זה שהוא עסוק לבדו. וכל אחד עסוק כל יום בהמון דברים. ובכל דבר שהוא עוסק, בכל עניין, אם זה בקודש או בחול, בפרט או בכלל, בגשמיות או ברוחניות, לא משנה, בכל דרך אחד היהו. אדרבה, צמצום בדבר זה שהוא עסוק לבדו, ומכל מקום, כל גופי תורה תלויים בה. כי עכשיו מתברר האם באמת הוא שייך לתורה או לא. כי בזה יעשה הכל כשורה. ומזה ימצא כבודו של הקדוש ברוך הוא בתכלית. אני מדלג לסוגריים, שמשום מהם בסוגריים. כשאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין אם הפעולה הזאת היא פעולה מחשבתית, בין במחשבה, בין אם הפעולה הזאת היא פעולה שיוצאת אל הפועל באופן מעשי, בין במעשה. כלומר, לא כל פעולה שאדם עושה, יכול להיות שאדם עושה סתם פעולות, הוא חושב מחשבות לא נכונות, לא מתוקנות, לא מדויקות, לא ערכיות, הוא רוצה רצונות כאלה, הוא חולם חלומות כאלה, הוא עושה מעשים כאלה. לא על זה מדברים. כאן מדברים כשאדם עושה מעשה של שלמות, מעשה שבעל ערך, בעל חשיבות. בעל באמת חשיבות. אז כשאדם פועל את זה דבר של שלמות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לסמוח בחלקו, ולא ירדוף אז אחר דבר אחר. כי כרגע הוא מגלה את השם דרך מה שהוא פועל. כאן אולי המקום להזכיר הלכה פשוטה בשולחן ערוך. על פי משנה, הזכרנו אותה כמה פעמים. כשאדם עובד כשכיר אצל בעל הבית, בין אם הוא שכיר יום או שכיר שעות, לא משנה, או שכיר עבודה, צריך מאוד להיזהר, לא לעשות בזמן העבודה דברים אחרים. אלא אם כן, הוא ידע את בעל הבית, שבתוך זמן העבודה, הוא גם, אני יודע מה, נגיד, מתפלל תפילת מנחה. בתוך שעות העבודה הוא קורא קריאת שמע. הוא לומד אף יומי. מי שראה פעם את ההוצאות של התהילים המחולק, אז בחלק מההוצאות של התהילים המחולק כתוב, בהוצאה של הרב אליהו פעם ראיתי, לא לקרוא בשעת העבודה. מי ששם לב, שם בהערות בסוף, כמה הערות. למה לא לקרוא בשעת העבודה? אז תהיה צדיק על חשבון בעל הבית. אפילו תפילת 18, אפילו קריאת שמע, לא יתירו, או במצבים מסוימים יתירו, אם אתה נמצא עכשיו בראש האילן ואתה כותף את הפירות לבעל הבית. משנה מסרת ברכות, משנה מפורשת. זה לא פשוט. אפילו שלום לא להגיד. למה? כי אתה גוזל את בעל הבית. עד כמה צריך להיזהר בזה? כי כרגע הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך זה שאתה עושה מלאכתך נאמנה, ולא דרך זה שאתה עכשיו קורא תהילים. תקרא תהילים בשעות שלך, על חשבונך, מה אתה קורא תהילים בשעות העבודה שלך בשביל בעל הבית? אם בעל הבית עסקים, בעל הבית חפץ, מצוין. אבל אם לא, אז זה ממש גזל. לכן כשאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לסמוך בחלקו. מה זאת אומרת לסמוך בחלקו? להבין שהקדוש ברוך הוא כרגע מתגלה בחלק הזה. זה נקרא חיים של תורה. חיים של תורה זה אין דבר שהוא תורה ודבר שהוא לא תורה. הכל הוא תורה. כמובן מדרגות מדרגות בתורה, ולכן יש לנו סדר עדיפויות הלכתי, ובדברים שאין קביעה הלכתית, אז כאן צריך היושר השכלי של האדם, היושר התורני שלו, לכוון אותו, ונראה בהמשך את את היושר, איך הוא מתכוונן. צריך לסמוח בחלקו, ולא ירדוף אז אחר דבר אחר. ולנו יש הרבה פעמים נטייה, כשאנחנו עוסקים בדברים מסוימים, בפרט אם הם דברים שנראים לנו לא כקודש, יש לנו נטייה לזלזל בהם. וכל הזמן אנחנו מרגישים איזה מין רצון להגיע למשהו אחר, לעשות משהו אחר, לפעול פעולה אחרת יותר חשובה. אז כאן אנחנו צריכים להחליט סדר עדיפויות, האם באמת מה שאנחנו עושים זה חשוב וזה נכון. אם זה חשוב ונכון, אז אין מה לחפש את הקדוש ברוך הוא במקום אחר. כי איפה הוא נמצא? פה. הוא נמצא עכשיו פה. אז מה אתה מחפש אותו במקום אחר? כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט זה. דווקא בפרט הזה. מופלא. יש הקדמה של החתם סופר, הזכרת אותה הרבה פעמים, לי נדר, אולי נצלם אותה לקראת הסוף, אני מקווה שנספיק להגיע לשם. הקדמה של החתם סופר, פעם אחרי אחד השיעורים, ניגש אליי פלוני, נראה לי את ההקדמה הנפלא מאוד, ששם הוא כותב, הקדמתו לפיתוחי חותם, הקדמתו ליורד דעה, ההקדמה נקראת פיתוחי חותם, שם הוא כותב שאדם שעוסק בצורכי ציבור, כמובן אחרי שהוא נבנה בתורה, ורציפות של תורה, והתמדה של תורה וכו', לא צריך לייסר אותו, המחשבה הזאת, שאולי אני מבטל תורה, אני עוסק בצורכי ציבור, מה עם לימוד התורה שלי, מה וכו' וכו', זה לא צריך לייסר אותו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שכרגע הוא יעסוק בצורכי ציבור. כמובן, מתוך התמדה בתורה, מתוך שקיעה בתורה, הוא תמיד קשור לבית המדרש. אבל עניינו עכשיו זה לעסוק בצורכי ציבור. עד כדי כך הוא כותב החתם סופר, שהאדם שיסורי המצפון שלו מייסרים אותו, שיכול להתפתח בתורה, והוא לא מתפתח כפי שיכול להתפתח, כי הוא כרגע עסוק בצורכי ציבור, המחשבה הזאת היא טעות חמורה, והמחשבה הזאת היא לא נכונה, כי הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, מזרים לאותו אדם בזמן המועט שהוא לומד תורה את אותן ההשגות, מאפשר לו להגיע לאותן ההשגות בגלל שהוא עוסק בצורכי ציבור, כפי אותו אדם שלא עוסק בצורכי ציבור, שבשבילו נדרש זמן הרבה יותר גדול, הרבה יותר רב, הרבה יותר מרובה כדי להגיע לאותן ההשגות. הקדוש ברוך הוא מקצר את התהליכים אצל אותם אלה שעוסקים בצורכי ציבור. מדהים החתם סופר הזה. הוא אומר שהחתם סופר יותר מזה. לכן הקדוש ברוך הוא לא בחר בחנוך. למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו ולא בחנוך? חנוך איננו כי לקח אותו אלוהים. למה איננו כי לקח אותו אלוהים? כי חנוך היה מלאך בארץ. אומר שם החתם סופר, ולקדוש ברוך הוא יש הרבה מלאכים השמיים. הוא לא צריך עוד מלאך בארץ. הוא צריך אדם כמו אברהם אבינו, שהולך וקורא בשם השם, ויעמיד עם, אומה ישראלית, שהוא, אותו אברהם, יוצא מקרבו אומה, עם שלם, שיקדש שם שמיים. לכן אברהם נקרא הוא אבי, ולא חנוך. חנוך איננו כי לקח אותו אלוהים. כי חנוך חשב שהמטרה היחידה של האדם בעולם זה להיות מלאך השם שמנותק מההופעה המעשית של החיים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את אברהם, רוצה אדם שעוסק בצורכי ציבור. זה מה שהוא מחפש. דברים מופלאים שם החתם סופר, ארוכים ומופלאים. אותו דבר פה. כשאדם פועל איזה דבר של שלמות בין במחשבה בין במעשה, צריך לשמוח בחלקו, ולא ירדוף אז אחר דבר אחר. כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט זה. וכמובן, איך יוצרים את סדר העדיפויות? אז כמו שאמרנו, משהו הלכה, הלכה. תלמוד תורה כנגד כולם, כנגד כולם. זה ברור. משהו לא הלכה, פה צריך לפתח ישרות של שכל וישרות של תורה, כדי לגלות באמת את סדרי העדיפויות הנכונים. וברגע שהחלטנו שככה צריך לעשות, אז הקדוש ברוך הוא כרגע מתגלה בפרט הזה, בעניין הזה, בנקודה הזאת. זה הכותרת הכללית. אז קודם כל, מה זה חיים של תורה? פשוטם של דברים, חיים של תורה. הכל יסתכל בוראיתא וברא עלמא, יסתכל בתורה וברא את כל העולם, אז כל העולם הוא הופעה של תורה. מדרגות מדרגות, אבל באופן כללי כל העולם הוא הופעה של תורה. מחר, בלי נדר, ננסה להתקדם קצת יותר פנימה. הנה, כבר נדבר על זה. במקור 2, נסתפק במקור 2 מחר. מחר, מי יכול להיות כרגיל בשעה 5:15? הרוב יכולים להיות? יכולים. אני אבדוק את זה עם האינטרנט. כי יש לנו השבוע רק עוד 4 או 5 פעמים, אם נתפגש גם מחר יש לנו 5 פעמים. שבוע הבא יום ראשון זה יום עיון לתשעה באב, ויום שני זה כבר ערך תשעה באב. אז יש לנו בעצם לסיים את בניין אמונה 5 ימים. אז אם לא אכפת לכם להיפגש מחר, מחר בחמש ורבע פה? מה? רבותיי, בסדר? מחר בחמש ורבע פה. מי שלא יכול, אז אני מתנצל, שישלים את זה. אם במקרה תהיה תקלה עם שיעור אחר או עם האינטרנט, אני אודיע לכם. אבל כרגע נקבע, מחר בחמש ורבע פה. בסדר? אז נא להכין את מקור מספר 2. חזקו ואמצו.